סוגיה סקסואל פרשת השבוע, ונפתח בכמה קושיות, ואז נראה את המקורות, סוגיה גדולה, ננסה לראות איזה זווית אחת בתוך הסוגיה הזאת. כל העניין הזה של שמות האדם, מה הסוד הזה של השם? ונפתח בכמה קושיות כלליות, ונראה הרבה מקורות שרואים את החשיבות של השם, וננסה להבין מה העניין של זה. דבר ראשון, למה לספר הזה קוראים ספר שמות, ופרשה הזאת קוראים פרשת שמות? ברור שזה לא רק בגלל שזה הפסוק הראשון בפרשה, אלא זה מראה את המהות של הספר, וצריך להבין מה העניין בזה. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להבין מה העניין הגדול כל כך בשם האדם. כמו שנראה, יש כאן נראה הרבה מקורות בחז"ל, בש"ס, במדרשים, שהעניין של השמות, סתם של הבריאה, שם של בן אדם, שם של נבראים, זה כולל בתוכו חוכמה אינסופית. צריך להבין מה כל כך הדבר הגדול הזה בעניין של השם. וכמו שנראה בהמשך, גם זה הקושיה השלישית, יש מנהג, נראה אותו בפנים, הרבה אנשים מכירים אותו, תודה רבה רבה, מחילה. סגולה שמובעת בשם השלה הקדוש, שנוהגים להגיד בסוף 18, לפני יהיו לרצון האחרון, פסוק שמתחיל ונגמר באות של השם שלך, מי שמכיר. סגולה מאוד מפורסמת, להגיד פסוק שמתחיל בשם שלך ונגמר באות של השם שלך. נגיד, אני תור, אז תפילה למשה, איש האלוהים, אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור. וכתוב בשלה הקדוש, כן, בסוף השמונה, לפני יהיו לרצון האחרון, ואומר השלה הקדוש, מי שיעשה ככה, סגולה שלא ישכח שמו ליום הדין. שמביא, שכתוב בקבלה, שלעתיד לבוא, אחרי 120 שואלים את האדם מה השם שלו, ולפעמים הוא שוכח אותו, וזה לא טוב שהוא שוכח אותו, ואז מנערים אותו עד שהוא זוכר את השם שלו. וצריך להבין, נכון, זה גם בסדר, נכון, זה גם בסדר, נכון, כן, הפסקי צורות כותב או שהשם שלך כתוב בפנים בפסוק או שהוא מתחיל ונגמר באותיות של השם, או הרווחת אסתר, הרווחת את סתם, אתה אומר נכון, כן, אז או שכתוב בתוך הפסוק או שזה מתחיל ונגמר בשם של הפסוק. וצריך להבין גם שם מה זה אומר לשכוח שמו ליום הדין. דבר ראשון, למה אדם שישכח איך קוראים לו? שאלו אותך איך קוראים לך, תגיד, רובן. למה שהוא ישכח איך קוראים לו? בזה שאני אגיד פסוק שמתחיל ונגמר בשם שלי, זה יותר מבלבל. איך קוראים לך? תפילה למשה אני אגיד. זה יותר מבלבל. איך זה עוזר בדיוק הסגולה הזאת לא לשכוח שמו ליום הדין? מה זה כל העניין הזה? אז עכשיו נתחיל לראות קודם את המקורות, ובסוף נראה איזה מהלך כלשהו, שמובא גם הרב קוק, באורות הקודש, שזה יחרוז לנו את הכל. אז בואו נתחיל, אני קורא מקור ראשון. מתחילים רבותיי, מקור ראשון. אומר המדרש בראשית רבה. יש? בסדר? אומר המדרש, ויצר אדוני אלוהים מן האדמה. באו נקומי רבי יוחנן בן זכאי.
אפשר לא לדבר, זה מפריע, פשוט מפריע.
כתיב ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה. ומה תלמוד לומר ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה? אמר להם להלן להלן בריאה וכאן לכיבוש. יחמן דעת אמר כי תיצור אל עיר ימים רבים. ועכשיו הקטע הזה אמר רבחה, אני קורא, אמר רבחה, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את האדם, נמלך במלאכי השרת. אמר להם נעשה אדם, אמרו לו אדם זה מה טיבו? אמר להם חוכמתו מרובה משלכם. כתוב שהקדוש ברוך הוא נמלך עם מלאכי השרת, כמו שרש"י כותב על התורה, שהקדוש ברוך הוא ברור שלא צריך עצה ממלאכי השרת, אלא הוא בא ללמד אותנו דרך ארץ שגם הגדול ימלך בקטן. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, תדעו לכם, אדם הראשון יותר חכם מכם. למה? מה הראיה של הקדוש ברוך הוא על זה? אומר המדרש, הביא לפניהם את הבהמה ואת החיה ואת העוף. אמר להם, זה מה שמו, ולא היו יודעים. הביא להם את הבעלי חיים, שאלת מלאכי השרת, איך קוראים להם? אמרו, אנחנו לא יודעים. הבהירן לפני האדם, הביא את הבעלי חיים לפני האדם הראשון, אמר לו, זה מה שמו? אמר לו, זה שור, זה חמור, זה סוס, זה גמל. התחיל לקרוא להם שמות. ואתה מה שמך? אמר לו, אני נאה להיקרא אדם, שנבראתי מן האדמה. ואני מה שמי? אמר לו, לך נאה להיקרות אדנות, כן? שאתה אדון לכל בריאותיך. אמר רב אחא, אני השם, הוא שמי שקרא לי אדם הראשון. חזר והבהירן לפניו זוגות, אמר לכל יש בן זוג ולי אין בן זוג, ולאדם לא מצא עזר כנגדו את מאה, ולמה לא בראה לו תחילה, אלא צפה הקדוש ברוך הוא שעתיד לקרות עליה תגר, לפיכך לא בראה לו עד שטבעה בפיו, כיוון שטבעה ביד, ויפל השם אלוקים התרדמה. כלומר, כתוב כאן במדרש, שהקדוש ברוך הוא שנמנח עם מלאכי השרת, ושאלו אותו מה זה אותו האדם שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא, אמר להם חוכמתו אדירה. מה היה ההוכחה של הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת של חוכמתו אדירה? לא לזה שהוא יכול לעבוד על המידות שלו, ולא לזה שיש לו בחירה חופשית, ולא לזה שהוא גם גוף גשמי וגם נשמה אלוקית. מה ההוכחה? הוא יודע לקרוא שמות. הביאו למלאכי השרת תרנגול, איך קוראים לו? לא יודע. האדם הראשון אמר, זה תרנגול. והמלאכי השרת נבהלו מהחוכמה האדירה, ואנחנו שואלים, מה החידוש הגדול? תראה לי איזה חפץ, אני אגיד לך, מהיום קוראים לזה? לא יודע, כוס. למה ככה? מה החידוש הכזה גדול בלקרוא שמות, שבגלל זה חוכמת האדם יותר גדולה מחוכמת מלאכי השרת? שאלה ראשונה, צריך להבין את המדרש. בינתיים אנחנו רק נהיה את השאלות, בסוף נהיה את התשובות. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אני קורא גמרא, מקור 2, גמרא ביום הפה ג', גמרא מפורסמת, סיפור מפורסם. אומרת הגמרא, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי, אבו קזלה באורחה. שלושת החכמים האלה הלכו בדרך, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי. רבי מאיר אב הדייק בשמם, רבי יהודה ורבי יוסי לא אבו דייקי בשמם. אומרת הגמרא, רבי מאיר בעל הנס, הוא היה נוהג לדייק בשמות. היה שואל אותך איך קוראים לך? לפי השם, הוא היה מכניס את זה לרשימה שלו איך להתייחס למצב. רבי יהודה ורבי יוסי לא חששו לזה. אמרו, מה משנה איך קוראים לו? טוב, כמעט הוא להודוך, תבואו שפיזה, הגיעו למקום, חיפשו מקום ללון. יבואו לו, הביאו להם איזה אכסניה. אמרו לו, מה שמך? שאלו את בעל אכסניה, איך קוראים לך? אמר להם, קוראים לי כידור. אמר רבי מאיר, שמע מינה יוצא מכאן שהוא אדם רשע אולי, שנאמר, כידור תהפוכות אמה. כידור זה כידור. טוב, רבי יהודה ורבי יוסי השלימו לכיסא, רבי מאיר לא השלים לכיסא. רבי יהודה ורבי יוסי הפקידו אצלו את הנכסים שלהם שישמור להם, רבי מאיר אמר, אני לא שם אצלו את הכסף. למחר, אמר לו, אך התחזיל בחלמי. אמר לי, חלמה, סליחה, דילגתי. כן, דילגתי שורה. אז על עוצבה בקברי דאבוה, התחזיל בחלמי. תא שקיל כיסא דמנה, אחרי שדאו גברה. למחר אמר לו, אך התחזיל בחלמי. כלומר, רבי מאיר מה עשה? הוא לא שם אצלו את הכסף. איפה הוא שם את הכסף? שם אותו ליד הקבר של האבא של אותו אכסנאי. כן? שם את זה בבית הקברות. טוב, פתאום בבוקר מגיע לבעל האכסניה, אומר לו, אל תשאל, חלמתי חלום, שליד הקבר של אבא שלי יש מלא כסף. אומר לו, רבי מאיר, חלומות שם ידברו, שלא ילך לחפש שם. כי באמת זה נכון. אמר לי, חלמה דבשים שלד בו ממשה, אומר לו, אל תתייחס לחלום. טוב, אז רבי מאיר ונטרי כולי אמה והייתה. רבי מאיר הלך לשם, כל היום, כל השבת שם היה ליד האזור, כדי שהוא לא, יראה שהוא לא מתקרב לאזור, רוצה לשבת לקח את הכסף, יצא משם. או, רואים מכאן, טוב, זה סוגיה בפני עצמה, חלומות ומתים, וגם הלכתי סוגיה מאוד מעניינת, אולי מתישהו באמת נעביר עליה. האם יש השלכות הלכתיות לחלום, זה מאוד מעניין. וכל הסוגיה, אם מתים יודעים מה קורה בעולם הזה או לא, סוגיה שלמה בברכות. אז אני ממשיך, למחר אמרו להו, אבלן כיסן, טוב, יצא שבת, רבי יהודה ורבי יוסי באים לאכסנאי, אמרו לו, טוב, תביא את הכסף. אמר להם, לא היו דברים מעולם, איזה כסף, לא יודע מה היה כאן. אמר להו, לא היו דברים מעולם. אמר לו רבי מאיר, למה לא בדקתם בשמו? אתם לא ראיתם, אמרתי לכם, קוראים לו כידור. אמר לו דייקתו בשמה. אמרו לי, אמר לו, אמרת לנו מה? למה לא עזרת אותנו? אמר לו, אמא דאמרי, אנא חשש אחזו כמי אמרי. אמר להם רבי מאיר, אני לא אמרתי שמי שיש לו שם של רשע הוא ודאי רשע. אני סורש שצריך לחשוש, אז אני חששתי. לא הייתי אומר לכם, אל תשימו אצלו, כדי כאילו אני פוסק עליך שהוא רשע. הוא לא רשע. אל תחששו, צריך לחשוש. טוב. משכו ואילו לחנותה, חזו תלפרי אספמי, עזו ואבו סימן את דוויתיו, ושקלו ולכיסיו ואיתו, אז עליו וקט לאיתת. והגמרא מספרת שאיך הם הוציאו את הכסף, הם דיברו איתו תוך כדי שהם גררו אותו מהבית שלו, עד שהגיעו איתו לחנות כלשהי, וראו שיש לו לכלוך על השפתיים של ארוחת בוקר שלו. וזה היה עדשים, נראה לי.
עדשים.
ואז הוא הלך, הם רצו לאישה שלו, ואמרו לה, בעליך אמר שתביא לנו את הכסף ששמנו אצלכם, וסימן שהוא מסכים שתביא לנו, זה שהוא אכל עדשים הבוקר. ואז הוא נתן להם את הכסף, והוא חזר, והוא היה נסתן כזה חצי משוגע, הרג את אשתו על זה, וזה מה שהגמרא אומרת, מכאן הגמרא מביאה את זה כדי להגיד, מה הם אחרונים, למה זה כזה חובה, מה הם אחרונים הרגו את הנפש, אם הוא עושה מה הם אחרונים, ומנקה את השפם שלו, אז אשתו הייתה ניצלת מהריגה וכו'. טוב, על מה רואים כאן בסיפור? נוהגים באמת חלק לנקות מכאן, באמת חלק נוהגים לנקות את השפם, כן. אבל אתה צודק שעיקר הדין זה האצבעות של הידיים. אז מה רואים מכאן? אולי אם השפם מלוכלך זה ממש גם חובה הלכתית, אני לא יודע. רואים מכאן בגמרא שרבי מאיר היה בודק בשמות. נכון שהוא אומר מפורש, לא עכשיו חותך דין על זה, אתה רשע כקוראים לך כידור, לא, אבל הוא חושש. ומה יש לחשוש? קוראים לו כידור, קוראים לו, לא יודע, לא משנה איזה שם, מה זה משנה השם כל כך? לכאורה הייתי יכול להגיד בהבנה פשוטה ומאוד נמוכה, מה זה שם של בן אדם? צריך להתנהל בעולם, צריך להתנהל איכשהו, לא? אז אתה יקרו לך איזה משהו, וכשאני ארצה לקרוא לך, אז אני אשתמש בשם שלך. אז למה, מה יש כל כך לחקור, איך קוראים לבן אדם? אוקיי, אני ממשיך מקור שלוש, כן, מתם אנחנו רק אוספים שאלות. אז שאלנו מה החידוש שהאדם הראשון ידע לקרוא שמות לבעלי חיים, ולמה רבי מאיר היה בודק בשמות, מה העניין בזה? מקור שלוש אומרת הגמרא בראש השנה ט' זין, גמרא מפורסמת. אמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם. אלו הם צדקה, צעקה, כלומר ריבוי תפילה, שינוי השם ושינוי מעשה. אומרת הגמרא, אחד הדברים שקוראים גזר דינו של אדם זה גם שינוי השם. מה המקור של הגמרא? אומרת הגמרא, שינוי השם, דכתיב, שרה אשתך, לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה, ומה כתוב אחרי זה? וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. שרה היא לא יולדת, שרה יולדת. נכון, גם יש את זה. למה הביאו חכם משרה? מעניין, לא יודע. לא יודע. הרואים מכאן, שינוי השם משנה גזר דינו, ואני שואל עוד פעם אותו שאלה, מה משנה, איך רואים לך, למה שתשנה את הגזר דין עליך, מה הקשר? אז גם כאן צריך להבין מה העניין בזה. אומרת הגמרא בברכות דף זין. או, לא כזה פשוט לשנות שם. גם אדם חולה שמוסיפים לו שם, לשנות שם לגמרי זה לא פשוט בכלל, וגם הוספת שם צריך להבין למה עושים את זה, מה העניין בזה? אז הוספת לו את המילה חיים, או את המילה שלום, לא יודע, זה, כן, מה חודש כאן? אוקיי, אני קורא את הגמרא עכשיו, מקור רביעי, הגמרא ברכות, אומרת הגמרא, במפורש אומרת הגמרא זה שחור על הגבי לבן, מנהלן דשמע גרים, אומרת הגמרא, מאיפה לומדים? שהשם משפיע. אמר רבי אליעזר, דאמר קרא, כתוב מפורש בפסוק, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. אל תקרי שמות, אלא שמות. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. עכשיו גם כאן צריך להבין מה הפשט של הגמרא, השם גורם, אמר שושם מסביר, שבשם שלך רמוז העתיד שלך. כתוב אשר שם שמות, אל תקרי שמות, אלא שמות. מה הנה, הרי שמות, עם שום שממה. תראה את הכוח של הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול גם עוקר ערים ומשבר סלעים. מה, איך הגיעו מכאן לעניין הזה שכל העניין עתיקי שמות אל השמות, ולמדו שהשם גורם ומשפיע. טוב, עד כאן ראינו בינתיים אולי שתי קושיות עיקריות. אחד, למה החוכמה של האדם הראשון ניכרת בזה שהוא קורא שמות לבעלי חיים? דבר שני, ראינו שרבי מאיר היה בודק בשמות, הגמרא אומרת שהשם משפיע במפורש במסכת ברכות, ראינו שהשם קורא גזר דינו של האדם, שינוי השם, מה כל העניין בזה? אני ממשיך קושייה הבאה, קצת קושייה כללית, אבל כדי שנבין את זה, תראו את זה יופי זה יהיה. אומרת הגמרא במאמר מציאה קי"ד. תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, קבריהן של נוכרים אין מתמים, שנאמר, ואתן צוני צון מריתי, אדם אתם, אתם קרויים אדם, ואין נוכרים קרויים אדם. גם זה גמרא ידועה. אומרת הגמרא, גוי לא מתמא באוהל. כלומר, לגבי טומאת מת, כתוב בהלכה, שיש שלושה אפשרויות להתמא למת. או להיכנס לאוהל, שיש בו מת, נגיד יש בחדר מת, אתה נכנס לחדר, אוטומטית אתה טמא מת, כי זה מעיל בכל החדר. או לגעת בו פיזית, או לסחוב אותו. אומרת הגמרא, גוי לא מטמא באוהל.
למה צריך להגיד את הכל? ברגע שאתה אומר, אתה מטמא באוהל, אז כנכון עכשיו
הדבר. לפה, למה צריך להגיד את זה? כי יש אנשים שזה לא ככה, נגיד גוי, אם אתה נוגע בגופה של גוי, אתה טמא. אתה סוחב גוי, אתה טמא. אתה נכנס לאוהל שיש שם מת גוי, אתה לא טמא. כהן מותר לו להיכנס לחדר שיש בו גוי מת. נכון, של גויים, נכון, נכון, הראש הישיבה שלי בישיבה קטנה הוא היה בצבא, והוא אמר לי שנגיד בגלל שם איזה בית קברות של גויים, אז פשוט מה הוא עשה? דילק על הגברות, דילק על הגברות, הוא לא מתאמה באוהל. שנוגעים בו רק. טוב, פיקוח נפש דוחה, ברור שפיקוח נפש דוחה. לא, 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 להרוג לא, לא. אדם שהורג מישהו הוא לא מתאמה אם הוא לא נוגע בו. לא, אדם שהורג בחרב, ככה מובא בספר שמואל וזה, אדם שהורג בחרב, אז הוא נוגע בו, הוא מתאמה. אבל אם אדם יורה מרחוק, ברור שהוא לא תאמה. כן. יש שאלה אחרת, לגבי כתוב שכהן שהרג את הנפש, אסור לו לשאת את כפיו. אז יש שאלה באחרונים, האם כהן שהלך לצבא, יש לו איקסים ברוך השם, האם הוא יכול לשאת את כפיו, ולכן נפסק ברור שמותר, כי זה לא נאמר על מלחמה ולא נאמר על גויים וכו'. כן. אבל זו שאלה אחרת, לא לגבי תומה. אז רואים עובדת הגמרא, גוי לא מתאמה בתומה תואל. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב בפסוק, שעם ישראל נקרא אדם, ואתם צוני צון מריתי, אדם אתם. דרשו חז"ל, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. והפסוק שמדבר לגבי תומת אוהל, מה כתוב שם? אדם כי ימות באוהל. כתוב בתורה. אדם, רק יהודי שנקרא אדם, הוא מטמא טומאת תועל. גוי שלא נקרא אדם, לא מטמא טומאת תועל, וככה נפסק להלכה, למעשה, שגוי לא מטמא טומאת תועל. וכולם שואלים מהגמרא הזאת, מה הכוונה, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. דבר שמה זה משנה איך אנחנו קוראים, ואיך זה גיוני, מה הפשט הזה שגוי לא קוראו אדם? בערת סוגרם נגיד לכם, שהרבה פעמים היה עלילות שהגויים רצו לתפוס אותנו על הגמרא הזאת. יש סיפור מאוד מפורסם, רבי יונתן אייבשיץ, שהגוי קרא לו, המלך שלהם, אמר להם, אתם אומרים שאנחנו לא בני אדם, טטטה. אז הוא אמר לו, אם עכשיו, נגיד מלך סין, הוא אומר לו, אם עכשיו מודיעים לך, שבאפריקה יש איזה סיני, במצב מאוד קשה, מה אתה עושה? מה אני עושה? שישרוד, כאילו, מה, לא הבנתי. קורא משפחה שלי, לא, אז מה אתה רוצה? הוא אומר, אתם רואים, אצלנו יכול להיות שיהודי עכשיו, בקצה העולם, צריך איזה עזרה, כולם מפעים לשם. למה? אנחנו קוראים אדם, אנחנו כמו גוש אחד. אתם, כל אחד לפני עצמו, אנחנו אדם. כל אחד... איך?
אי אפשר לומר אדם.
אדם זה משהו עצמי. כולנו גוף אחד, גוף אחד בעם ישראל. אבל בכל זה, זה הדרשה של רבי יונתן אייבשיץ. הפשט הגמרא צריך להבין מה זה אתם קוראים אדם ומה לעשות בזה. אני אחזק את הקושייה. תראו מקור שיש. הגמרא בעבודה זרה. היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה שהוא כהן גדול, תלמוד לומר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כהנים לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם, למדת שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. דבר ראשון, אני אעיר כבר הערה מאוד פשוטה בפשט, כמו שמאיר איזה ישות מלמד להועיל. הצנזורה הכריחה אותנו לכתוב במלא מקומות בשס במקום גוי, אקום, עובד כוכבים ומזלות בראשי תיבות. ונוצר מזה הרבה שיבושים, וזה אחד הגמרות שנאלי הכי צועקת את זה, אפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, ברור שלא. אם אדם עובד כוכבים ועוסק בתורה, ברור שהוא לא כהן גדול, הוא עובר איסור. אלא צריך לגוס כאן גוי. זה אחד העניינים של הצנזורה שנשאר אקום, כן? אבל כתוב כאן בגמרא, מאיפה לומדים שגוי שעוסק בתורה? תוספות אומר שמדובר על שבע מצוות, זה סוגיה גם בפני עצמה. איזה תחום בתורה מותר לגוי לעסוק? סוגיה מאוד גדולה באחרונים. האם מותר לי להעביר שיעור תורה ברדיו? ששומעים אותי גם גויים. או שזה לפני עבר לא תיתן מכשול? סוגיה בפני עצמה. אבל רואים כאן שגוי שעוסק בתורה, בתחומים שמותר לו, הוא נחשב ככהן גדול. איפה לומדים את זה? כתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. לא כתוב אשר יעשה אותם הכהנים לוויים וישראלים, אשר יעשה אותם היהודים, אשר יעשה אותם האדם. כל אדם שעוסק בתורה, הרי הוא כגוין גדול. לכאורה זו סתירה מפורשת לגמרא מקודם שראינו. מה ראינו בגמרא מקודם? מי נקרא אדם? רק היהודים. וכאן הגמרא לומדת מהמילה האדם, שאפילו גוי שעוסק בתורה נחשב ככהן גדול. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כל אדם שעוסק בתורה נחשב ככהן גדול. לא כתוב אשר יעשה אותם היהודי. האדם, כולל גויים. רגע, למדת לי שרק אנחנו קוראים אדם. הבאתי דק כדי להחיף את הקושייה. דרשה סותרת. נכון, סותרת הדרשה. יפה, אומר תוספות, שואל את זה תוספות, אני קורא מקור שבע. אומר תוספות, כהנים לוויים ישראל לא נאמר אלא אדם. משמע אחד, עובדי כוכבים, גם קוראים אדם. ותימה, והוא מקשה מהגמרא שלנו מקודם, שכתוב שאין קברי עובדי כוכבים מתאמים באוהל, משום דכתיב אדם, סתירה בין הגמרות. פעם אחת כתוב שרק עם ישראל נקרא אדם, פעם אחת כתוב ישר עשה אותם האדם, כולל את הגויים. אני קורא את השורות המודגשות, ואומר רבנו תם, ויש לחלק בין אדם לאדם. ואני קורא למטה השורה האחרונה בתוספות, ואומר רבנו תם, בעובדי כוכבים נמי מיקרו בני אדם. הבאתי את זה רק כדי להחיף את הקושייה. אומר תוספות, אין קושייה. עם ישראל נקרא אדם. גויים נקראים האדם, בני אדם, כן, בני אדם הראשון. שתי דברים, אומר רבנו תם. גם הם קוראים בני אדם וגם האדם. מה שכתוב בגמרא אצלנו, שגוי שלומד תורה נחשב ככהן גדול, מאיפה למדו את זה? כתוב בפסוק, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. גם גויים קרויים האדם. על מה שלמדו, שגוי לא מתאמה באוהל, כולו נקרא אדם. יוצא שהמילה אדם, א' ד' מ', זה רק יהודי נקרא. אבל האדם, או בני אדם, זה גם גויים. השאלה, אני הבאתי את זה בכוונה, לא. אדם זה עם ישראל, האדם כולל גויים, אומרת הגמרא מפורש. משם למדו שגם גוי שעוסק בתורה נחשב ככהן גדול. אני עושה זה רק כדי להחיף את הקושייה. אתה אומר, מה העניין של שם כל כך? ולא רק שרואים שיש עניין לשמות, כל אות משנה. אפילו שזה אותו שם. אדם, יהודי נקרא אדם, אבל האדם זה גם גויים. בני אדם זה גם גויים, אבל אדם זה רק אתם. מה העניין בזה? זה גם אומר דורשני. אני קורא מקור 8 קצת בריצה, כי אני רוצה להספיק. אומר המדרש תנחומה. זכור ימות עולם. כן, המדרש תנחומה להזינו. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. אומר המדרש, לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו, הראוי להיות צדיק, כי לפעמים השם גורם טוב, או גורם רע כמו שמצינו במרגלים. אומר המדרש תנחומה, תראה טוב מאוד מה השם שאתה בוחר לבן שלך. אל תקרא לבן שלך נמרוד. תבחר לו שם של צדיק. למה? כי השם משפיע. ככה כתוב במדרש, גם זה רואים שהשם משפיע. או חכה, לפי, אנחנו בינתיים רואים? נכון, אנחנו בינתיים רואים את הקושיות. שנייה. קורא מקור תשע, רבותיי. מקור תשע, קיצור השלה שהזכרנו בהתחלה. אומר הקיצור השלה, והרבה אחרונים הביאו אותו, סגולה שלא השתכח שמו ליום הדין, שיאמר בכל יום קודם יהיו לרצון האחרון, פסוק אחד המתחיל באות מתחילת שמו, ומסיים באות מסוף שמו. והיינו אותו השם שנקרא בו לספר תורה. ולמי ששמו נמצא בפסוק עצמו, כמו גד או נוח או צדוק, הוא יכול להגיד פסוק כזה, והוא לא צריך את ההתחלה והסוף. רואים כאן בשלה הקדוש, את הסגולה שהזכרנו, תגיד פסוק שמתחיל באות שמתחיל השם שלך, ונגמר באות שנגמר השם שלך, סגולה שלא תשכח את השם שלך ליום הדין. ועוד פעם אמרנו, מה העניין לשכוח את השם ליום הדין, ואיך זה שאני אגיד פסוק כזה בסוף 18, יעזור לי, יכול להיות שזה בלבל אותי הפסוק אפילו, איך זה יעזור לי לזכור את השם שלי ליום הדין. גם עלי הרבה הביא זה בהלכה, אני קורא עלי הרבה, בסימן קוף קף ב' כתב, כתב בית יוסף, חיפשתי בבית יוסף לא מצאתי זה, אבל הוא כותב, ככה טוב לומר פסוק אחד מן התורה, או מנביאים או מכתובים, קודם שאמר יהיו לרצון, המתחיל בשמו וסיים בשמו. אז גם כאן צריך להבין למה. אז הבאתי כאן את החפץ חיים, ממש בסוגיים גדולות, החפץ חיים רוצה להסביר את השלה באופן מסוים, אנחנו רוצה לראות היום עוד כיוון. אני קראת החפץ חיים בזריזות.
אני רצון השני, שאומרים.
לפני הסוף, ממש לפני הסוף. השני, לפני השני. כן, לפני השני. החפץ חיים רוצה להגיד תירוץ אחר, למה זה עוזר לו לשכוח את השם ליום הדין. אני אקרא אותו בקצרה, כי זה פחות קשור לסוגיה שלנו, ונמשיך לסוגיה שלנו. אומר החפץ חיים בשמירת הלשון, בביזה ניחא לי מה שכתבו הספרים, לייעץ לאדם שיהיה תמיד מזכיר שמו ברמז בסוף 18. דהיינו, אם שמו אברהם, יאמר פסוק שמתחיל באות א' ומסיים באות מ', וכן כל כיוצא בזה. וכתבו שזוהי תועלת שיזכור שמו, שמרוב הפחד והחרדה בשעת הדין, כששואלים לו את שמו, שוכח ולא יודע מה להשיב. והנה ביאור הדבר אמרתי בפשיטות, אומר החפץ חיים מה הפשט בזה? דטבע האיש שהולך בדרך הרשע, לדבר ולהתלוצץ מאנשים שהולכים בדרך האמת והצדק. אדם שעושה מעשים רשעים, בטבע הוא יורד גם על צדיקים, למה? כי הצדיק זה המראה שלו, הוא נפגש עם הצדיק, בלי שהוא מדבר הצדיק, הוא אומר לו, שמע, החיים שלך לא במקום הנכון. אז כדי להשקיט המצפון, הוא יורד עליו. הוא חי, הוא מסכן, הוא עלוב, הוא לא עוזר, ואז הוא כביכול משחרר את הרסן לעצמו לעשות מעשים רשעים. וממילא ידוע שהאבונות שיש על פלוני, במה שהתרשן מעבודתו על ידי זה, כלומר, כמו שגם החידה מביא זה, אדם שיורד על מישהו, בזה שהוא מתקדם בעבודת השם, ועקב הירידה הזאת, הוא באמת מיית בעבודת השם, נגיד יש מישהו עכשיו שוקד על התורה, או חזר בתשובה, התחיל לשים כיפה לשמור שבת, ואתה בא אליו, אומר לו, מה נהיה את הדוס? מה קרה? גידלת את הזקן? מה, נפטר מישהו? מה קרה? ירדת עליו, בגללך, הפסיק לשמור שבת, זה על הראש שלך. אפילו במיעוט, אדם צחק עליו, מה אתה חנון? מה אתה כל היום יושב בבית מדרש? מה הקשר בין זה לזה? והוא, בגלל זה הפסיק ללמוד, זה נגזר עליו. נרשמים על שמו, אף ששם פלוני הוא שם יעקב, היה רשום האבון על שם יעקב. אומר החפץ חיים, אפילו שבהתחלה האבון הזה עלה, היה על יעקב בכלל. פתאום האבון של יעקב נרשם על, על הראש של פלוני שדיבר על יעקב. כן? פתאום האבון של יעקב נצמד לו למצח. והוא שמו אחן, הולכים המקטרגים לאחן, אף שהוא צועק, אני לא עשיתי האבון, שאני שמי אחן ולא יעקב. משחיתים ההולכים בשליחות בידים של מעלה, אין מסתכלים על זה כלל. כלומר, אדם לעתיד לבוא, מגיע לבידים של מעלה, ועד השליחים אומרים לו, טוב, אתה עשית את העבירה הזאת והזאת. אומר לו, אני לא עשיתי זה. זה רובן עשה, לי לא קוראים רובן. אומר לו, אנחנו לא יודעים, כתוב לך למצח רובן. המלאכים לא מבדילים. ברגע שגרמת למישהו למעט בעבודת השם, האבון שלו, שדי שהוא מעט בעבודת השם, שמו נרשם עליך. אז אפילו שיש לך שם אחר, מצד המלאכים זה השם שלך. אומר החפץ חיים, אני מדלג קצת, אומר החפץ חיים, יוצא שמישהו שדיבר על 1,000 אנשים, יש לו 1,000 שמות. אז מרוב השמות הוא מתבלבל, הם שואלים אותו איך קוראים לך, הוא לא יודע איך קוראים לו. אני קורא קצת, אני מדלג ממש לסוף, ממש בשתי שורות מפני הסוף. בוודאי כמה מאות פעמים עשה כזה עם כל שורה האחרונה שם, לכמה מאות אנשים, ומאלה נחשבים עליו עוונותיהם, כל איש ואיש יש לו שם אחר, והוא מוכרח לסבול, אני הופך עמוד. מכולם, וממילא הוא מבולבל מאוד שכל משחית בא לו בפני עצמו בשם אחר, והכן אינו יודע כלל איך הוא האמת כששואלים אותו שיגיד שמו. ולזה יעצו שאומר בכל יום את הפסוק המרמז על שמו, שעל ידי זה יזכור היטב. אומר החפץ חיים, מה הפשט לפי החפץ חיים? מה העניין להגיד את השם לזכור אותו ליום הדין? אתה תגיד את השם, ואל תגיד סתם את השם שלך, תגיד פסוק שמזכיר את השם שלך, וזה יחבר אותך לזה שאתה אומר פסוק בתורה שרמוז את השם שלך, לא יוסיף לך יראת שמיים, לא ידבר על אחרים. לומר החפץ חיים, לכן לא סתם תקנו את זה, איפה תקנו את זה? בסוף 18, למה? כי מה יש בסוף 18? אלוהי, ניצור לשוני מרע. ישר אחרי זה אתה אומר, אז אני קורא את החפץ חיים, ועל ידי זה יתבונן איך להיזהר מחטא הלשון, כדי שלא ישונה שמו האמיתי. ונראה עוד שלזה יעצו לומר הפסוק אחר אלוהי ניצור לשוני מרע, וכי הוא אומר שעל ידי זה יזכור שמו האמיתי ולא ישתנה. הוא הפיע חפץ חיים, מה העניין של לשכוח את השם, איך למה שלא משכח את שמו? הסביר החפץ חיים כי העוונות של האנשים שהוא דיבר עליהם וירד עליהם, ובגללו, בגלל הדיבורים האלה, הם עבדו את השם פחות טוב, ונרשם על שמו, אז יש שם מלא שמות בשמיים, אז הוא מתבלבל מה השם שלו, הוא אומר לו, תגיד פסוק, כי הגמרא אומרת, מה יכפר על עוון חטא לשון הרע, עסק התורה, תגיד פסוק שכתוב בתורה שרמוז השם שלך, תגיד את זה אחרי אלוהי ניצור, זה יחזק אותך לשמוע את הפה, ואז תזכור את השם שלך, כי אתה לא תלכלך על אחרים. זה המהלך לפי החפץ חיים, אנחנו נראה היום מהלך אחר. אני עושה סיכום לשאלות, עכשיו אנחנו נתחיל את התשובות. אז ראינו שיש עניין של השמות, אחרי זה גם בסוף נקשר את זה קצת הפרשה. ראינו כמה קושיות. אחד, ראינו שהמלאכי השרת התפעלו על החוכמה של האדם הראשון בזה שהוא ידע לקרוא שמות לבעלי חיים. וצריך להבין מה החידוש בזה. ראינו מקור שני שרבי מאיר היה בודק בשמות של האנשים, לפי זה הוא היה יודע אם לחשוש מהם או לא לחשוש מהם. ראינו שהשם של האדם קורא גזר דינו. ראינו במדרש שצריך לבדוק איך קוראים לשמות של הילדים שלך. ראינו בשלה הקדוש שיש סגולה לא לשכוח את שמו ליום הדין, וראינו אפילו שעם ישראל קרוי אדם ולא האדם ולא בני אדם. כל זה אומר שהשם יש הרבה חשיבות, ששאלנו מה העניין בזה, לכאורה זה כביכול רק אפשרות לדבר עם אנשים. כדי להבין את זה, עכשיו מתחילים התשובות. אני קורא מקור 12 בספר התניה. ספר התניה אדמור הזקן, יש לו כמה ספרים, אחד מהספרים שלו זה שער הייחוד והאמונה, ובתחילת שער הייחוד והאמונה הוא מלמד אותנו חידוש גדול. הוא כותב ככה, אומר התניה, וידעת היום והשבות האלה ואביך כי אדוני הוא האלוהים שמיים ממעלה ועל הארץ מתחת אין עוד. וצריך להבין, וכי תעלה על דעתך שיש אלוהים נשרה במים מתחת לארץ, צריך להזיר כל כך והשבות האלה ואביך. הוא אומר פשוט הפסוק מאוד קשה, וידעת היום, לא רק תדע, והשבות האלה ואביך, תתקע לך איזה חזק בראש שמה, כי השם הוא האלוקים השמיים ממעלה ועל הארץ מתחת אין עוד, אין עוד בורא עולם. אל תחשוב בשמיים ממעלה ועל הארץ מתחת, שלא תחשוב שיש איזה עוד אלוהים שמסתתר ככה מתחת למים. לא, לא, לא. אתה תעמיק מאוד חזק שיש רק אלוקים אחד. אומר, למה שאדם יחשוב שיש אלוקים מתחת למים? למה פסוק כל כך מציין את בלשון חריפה? אומר בעל התניה, הנה כתיב, וזו הדרשה שלו המפורסמת על הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, כן? שאולי גם אשכנזים, הספרדים נוהגים להגיד את זה נהל בימים נוראים, נכון? אז מורדכי.
לפני סוף נעילה.
סוף נעילה. יפה, אז אומר כאן ככה, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מה זה אומר לעולם השם דברך ניצב בשמיים? יש בזה גם כמה כוונות, כמו שאמר מורדכי, אומרים את זה לפני נעילה, חלק רוצים להגיד שהגזרות יישארו בשמיים, ששם זה הכל ממותק וכו'. אומר בעל התניא פשט אחר, אומר ככה, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, פירש הבעל שם טוב ז"ל, כי דברך שאמרת היא רקיע בתוך המים, תיבות ואותיות אלו הן ניצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמיים, ומולבשות בתוך כל הרקיעים לעולם לאחיותם. כי דכתיב, ודבר אלוהינו יקום לעולם, ודבריו חיים וקיימים לעד. כאילו היו האותיות מסתלקות כרגע חס ושלום, וחוזרות למקורן, היו כל השמיים עין ואפס ממש, והיו כלא היו כלל. וכמו קודם אמר יהי רקיע ממש. אומר בעל התניא חידוש, כתוב שבדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה באותיות. מה זה לעולם השם דברך ניצב בשמיים? שהקדוש ברוך הוא אמר את המילים יהי רקיע, אז אותיות האלה, יאי, רקיה, יוד, אי וכולי, הם מחיות כל רגע, האור הרוחני שתמון בתוך אותיות הקודש, הוא זה שמחיה את הרקיה. וזה לא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ועכשיו הוא כמו עם דלק ל-6,000 שנה. אלא כל רגע ורגע, החיות של אותם אותיות קדושות שהשם אמר, מחיות הרקיה כל רגע ורגע. זה נקרא, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, הדיבור שאמרת, יאי, רקיה, ניצב כל רגע בשמיים להחיות את הרקיה. אומר בעל התניא, ממשיך, וכן בכל הברואים, כלומר, כל נברא שקיים בעולם הזה, איך הוא חי? ככל רגע השם שלו מחיה אותו. וכן כל הברואים שבכל העולמות, עליונים ותחתונים, ואפילו ארץ על הזו, עולם הזה, הגשמי, ובחינה דומה ממש, אפילו אבנים וכו', היו מסתלקות ממנה כרגע חס ושלום האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ, וששת ימי בראשית, הייתה חוזרת לעין ואפס ממש. כמו לפני ששת ימי בראשית ממש. כלומר, אם אתה מנתק את השם של הדבר, מאותו גוף שלו, נגיד מהאבן, תוציא מהאבן את האותיות א', ב', נ', יותר לא יהיה אבנים בעולם. כי האורות הרוחניים שתמונים באותיות הקודש א' ב' נ', זה מה שמחיית האבן, וזה כל הבחינה הרוחנית של האבן, וכל התיקון שהאבן בא לעשות בעולם, הכל כלול באותיות א' ב' נ'. וזה שאמר הרי הקדוש ז"ל, שגם בדומה ממש, כמו אבנים ואפר במים, יש בחינת נפש וחיות רוחנית. הרי הקדוש כתב, אין דבר שאין בו רוח חיים בעולם הזה, גם דומם. עובדה שהוא קיים. יש לו אור שמחיה אותו, אור רוחני. דהיינו, בחינת התלבשות אותיות הדיבור מעשרה מאמרות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במעשרה מאמרות, וכל מאמר מחיה את הבריאה. כל רגע. וברגע שאתה מנתק את המאמר, זהו, אין חיות יותר לבריאה הזאת. המחיות ומעוות את הדומם להיות יש מאין ואפס שלפני שיש שמי בראשית, ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה, אפילו שלא כתוב את המילה אבן בתוך עשרה מאמרות, אף על פי כן נמשך חיות לאבן על ידי צירופים וחילופי אותיות המתגלגלות ב-231 שערים פנים ואחור, כמו שכתוב בספר יצירה. כלומר, כתוב בספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו, שבעשרה מאמרות יש את כל האותיות א' ב'. בצירופי אותיות שהאותיות משתנות, כל נברא בעולם מקבל את החיות שלו מתוך עשרה מאמרות האלה. כל האורות הרוחניים והחיות עוברים לך דרך שמה. עד שמשתלשל מעשרה מאמרות ונמשך משם צירוף שם אבן, והוא חיותו של האבן, וכן מכל הנבראים שבעולם. השמות שנקראים בהם בלשון הקודש, אין אותיות הדיבור המשתלשלות ממדרגה למדרגה מעשרה מאמרות שבתורה, הדרך חילופים וכו' וכו' וכו'. רואים כאן סוד גדול, בבעל התניא, בשם המקובלים, הרי הקדוש, שמה שמחיה את הבריאה, זה האור הרוחני שהקדוש ברוך הוא תמן בעשרה מאמרות. וזה בתוך השמות של הדברים, במילה בראשית, במאמר הראשון בראשית, זה מחיה את הבריאה. והכל בצירופי אותיות שמתחלפות. לכן, מה מחיה את הכיסא? אותיות כף סמך א'. ברגע שאתה, אם עכשיו היית שובר את המילה הזאת, כבר לא היה כיסאות בעולם. כי זה האור הרוחני שמחיה את אותה בריאה. בסדר? עכשיו, כל התיקון הרוחני והגשמי, וכל ההשתלשלות שלו בכל העולם, תמון בתוך השם שלו. על פי זה, אנחנו קצת מצליחים עכשיו להבין יותר את כל מה שראינו עד עכשיו. אדם הראשון, המלאכים התפעלו מאוד שהוא ידע לקרוא שמות. למה? מה הבעיה? איך קוראים לזה? זה סוס. לא, אתה יודע מה צריך לדעת כדי לקרוא לזה סוס? אם אתה לא נביא, אתה לא יכול להגיד את זה. אתה בעצם מסתכל על הבריאה הזאת, על הבעל חיים הזה סוס, ואתה אומר, כל התיקון הגשמי שלו, הרוחני שלו, כל המהות שלו רמוזה ומקבלת את החיות שלה מאותיות סמך ואף סמך. איך אתה יכול לדעת כזה דבר? בחיים אתה לא יכול לדעת כזה דבר אם אין לך נבואה. לכן מלאכי השרת התפעלו כל כך מהחוכמה של אדם הראשון, כי לקרוא שם של מה שהוא אומר בעל התניא, זה לא רק אני צריך להתנהל בעולם, אז אני צריך לשים שמות לדברים, אלא השם זה המקור של החיות שלו, זה הצינור שדרכו מופיעה החיות האלוקית לאותו נברא. לכן רק אדם הראשון ידע את הסוד הזה, לקרוא להם לבעלי חיים האלה שמות.
מה קורה עם פרטים חדשים שבני אדם יודעים להם שמות?
טוב מאוד. אולי נגיע לזה בסוף, בשוט עשה לך רב, לא יודע אם נספיק, אולי נגיע לזה. אבל הכל כמובן משמות הקודש, בואו נראה. אני קורא במקור 13 לחזק את העיני הזה גם, כתוב, בכמה מקומות יש לזה, כתוב, ישאל יעקב, היום יגיד אנא שמך, יאמר למה זה תשאל לשמי וברך אותו שם. נכון, כתוב עם שרו של עשיו, שיעקב נלחם איתו, אז שרו של עשיו שואל אותו, איך קוראים לך? אומר לו, קוראים לי יעקב. לא יקרא שמך עוד יעקב כי מישראל. ואז יעקב שואל אותו, איך קוראים לך? אומר, למה זה תשאל לשמי? לא ענה לו. אומר רש"י, למה לא ענה לו? אמר לו המלאך, אין לנו שם קבוע. משתנים שמותינו. הכל לפי מצוות עבודת השליחות שאנו משתלחים. המלאך אין לו שם קבוע. כל שליחות יש לו שם על פי השליחות. רואים כאן עוד פעם? שם זה מהות. שם זה לא אפשרות איך לקרוא לך. שם זה מהות של הדבר הרוחני. עכשיו יש לך שליחות כזאת, אז אתה נקרא עכשיו המלאך ככה. וככה אתה נקרא המלאך ככה.
יש מלאכים בשמות...
זה שונה, נכון. זה שונה, כתוב בשונה. אה? זה מה שהוא אמר, גברי מיכאל, נכון, מבחינה אחרת. כתוב בספרים שהארבע המלאכים האלה ממש בחינה בפני עצמה. על סתם מלאך זה שליחות שונה כל פעם. שליחות שונה כל פעם. ההפר, הבאתי, תהיה מקור 15, טוב מאוד, אשריך. אותו דבר, אותו דבר חזר, יומם שם בדיוק. כתוב אצל שמשון לכל מקור 15 בשופטים. ויאמר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי והוא פלי? כתוב שמענו אחר בשל שמשון, פוגש את המלאך. אומר לו, איך קוראים לך? אומר לו, למה תשאל לשמי? הוא פלא. פלא, אל תשאל איך קוראים לי. אומר שם רש"י אותו דבר. אומר רש"י, מכוסה תמיד. מכוסה, סליחה, פלא זה מכוסה. תמיד הוא משתנה ואין ידוע למה משתנה היום. וכמו שכתוב שם מפורש במדרש רבה, אומר, אנחנו לפי השליחויות, אל תשאל אותי כי זה לא יעזור לך. מחר יכול להיות שיהיה לי שם אחר. כל יום שם אחר, בדיוק. רואים מכאן עוד פעם ששם זה מהות. השם של הדבר זה המהות שלו. השליחות שלו בעולם, כן? עכשיו, לפי זה אני עושה סיכום, מה אנחנו נראה, זה עניין מאוד חשוב. יוצא מכאן, ראינו חידוש גדול, ורציתי להביא כאן את הרב קוק, לא הספקתי, שהרב קוק כותב שזה כל העניין של השם, זה המהות של הדבר. יוצא שהשם של הבן אדם זה המהות שלו. כלומר, אם קוראים לך נגיד דוד, זה לא סתם קוראים לך דוד. האותיות דלת וו דלת, זה הסוד שלך בעולם הזה. ויש אנשים שממש אפשר לראות את זה, כמו שכתוב בברבנל וכו', בלשך הקדוש נהיה לי גם, שאצלם ממש זה בולט, אתה רואה איך השם שלהם תפר להם את כל הסיפור חיים שלהם, ויש אנשים שלא רואים את זה. אבל בכל מקום, השם שלך זה אחריות שלך. לכן כתוב בספרים הקדושים, וזה מפורסם, שההורים יש להם בחינה של רוח הקודש, שיש לקרוא לבן שלהם. זה לא סתם, למה קראתם מהוורד? סתם שם יפה. האם הוא חושב שזה שם יפה? אז זה לא סתם השם גלגלה לקרוא לוורד. למה? כי הבחינה, הסוד שלה בעולם הזה, זה אותיות ואף רש דלת. די. רגע, שנייה, רגע. מה אתה אומר? טוב מאוד, דקי את הבא אנחנו נראה. מה אתה אומר? זה תמיד השם, גם שאתה קורא על שם צדיק, נכון. נכון. זה לא סותר, גם את זה נראה, אני לא יודע אם נספיק, אז נראה. גם שאתה קורא על שם מישהו, יש מלא אנשים שקוראים להם משה, זה לא מה שלא קוראים לשתות אותו תיקון. זה לא אומר את זה. אבל הסוד הרוחני של הבן אדם רמוז בשמו, כן?
אבל לא ראינו בחז"ל
שקוראים
את השם של
הילדים
על שם של
ההורים. ככה, באמת, גם לזה שואלים אותו בשביל עשה לך, לא מצינו כזה, אבל יש כמה פסוקים בתנ"ך שכן רואים את זה קצת. יש לזה קצת מקורות. נגיד, הגמרא מספרת שנתן הבבלי הגיע לאיזה עיר אחת, והגיעה לו אמא אחת שהבן שלה היה מאוד אדום. אמר לה, אל תמולי אותו, תחכי שהדם שלו יספר לו בתוך הגוף. באמת הוא לה לפני זה הילדים. והיא חיכתה, ובאמת הוא ניצל. והיא קרא לו נתן הבבלי על שמו. כלומר, ראינו כמה מקורות שכן. על שם הסבא, נכון, גם איזה שואלים, זה יותר מקורות נהיה לי קצת יותר על פי הסוד, נכון.
יש עדות שאומרים על שם הסבא בחיים
ש... נכון, הספרדים נוהגים ככה, נכון, אשכנזים נזהרים מזה, נכון. לא נכנסתי, נכון, זו סוגיה מאוד גדולה, וחתית מי שרוצה, יש כאן ספר מעולה, שהרב מישל רובין, קוראים לו קריאה שמו, שהוא דן בכל הסוגיות האלה. אני רציתי לדבר בכללי על העניין של השם בכללי, לא על הרבדים ההלכתיים פחות, שרואים כאן ששם זה מהות. ולכן, זה תופר את כל הגמרות. אתה צריך להיזהר איך לכל השם שלך, בסוף איך תקרא לו, זה השגחה פרטית, מהשם. על השם זה לא סתם, קוראים לי ככה. זה המהות. ולכן אדם הראשון זה היה חוכמה גדולה, ולכן רבי מאיר היה בודק בשמות. ולכן, עוד מעט נבין את השלה הקדוש. אני קורא, בגלל השאלה שהוא שאל מקודם, אני קורא מקור 16, שאנשים לא יגידו, טוב, אבא שלי קרא לי כדור לעומר, זהו, נדפקתי. לא, ממש לא. למה? אני קורא מקור 16, אומר המדרש. ותר לאה ותלד בן, אמר רבי יוסי בן חנינה, ארבע מידות נאמר בשמות, יש ארבעה סוגים של שמות, יש שמות נעים ומעשיהם מכוערים, שמות מכוערים ומעשיהם נעים, שמות מכוערים ומעשיהם מכוערים, שמות נעים ומעשיהם נעים. במילים אחרות, השם יכול להביא לך נקודת פתיחה מאוד גבוהה, על בחירה חופשית יש לך תמיד, יכול להיות שיש לך את השם של הרשע הכי גדול בעולם, זה תהיה הצדיק הכי גדול בעולם, כן? סתם, אני אומר, יש, טוב, כתוב שישמעאל עשה תשובה, אבל גם בחז"ל רואים שיש רבי ישמעאל, יש גם רבי ישמעאל. אבל בכללי, הבחירה החופשית תמיד נתונה לבן אדם. יש לך שם של רשע, לכתחילה אל תקרא לבן שלך על שם של רשע. כי שם של צדיק יכול להשפיע. האם כבר קוראים לך ככה, אל תחשוב שאתה נעול, אין כזה דבר. בחירה חופשית והשתדלות היא פותחת את כל השערים. נכון, זה מה שתוספות אומר. דבר ראשון כתוב שישמעאל עשה תשובה, ונהיה לי תוספות גם כותב שיכול להיות שכיוונו לישמעאל אחר. וזה גם הפוסקים מזכירים את זה. שנגיד אם יש לי מישהו שאבא שלו היה רשע מרושע, וקוראים לו אברהם, והוא רוצה שלבן שלו יקראו על שמו, ולא נעים לו מהאבא, מה יעשה? יכוון על אברהם אבינו ויקרא לו אברהם. אז אבא מבסוט והוא כיוון על אברהם אבינו. אתה מבין? וגם יש את העניין הזה. אני רק, כן, אני אקרא קצת מדרש, אני ממשיך אותו. שמות נעים ומעשים מכוערים, עשיו, שזה שם יפה. אבל הוא עשה מעשים לא טובים וכולי. כן, אני מדלק, אין לנו זמן. אני קורא מקור 17 ממש בריצה.
מי זה שם נעים ומעשה נעים?
איך, איפה אתה?
לא, נותן דוגמה לשם נעים ומעשה
נעים. נכון.
אני שואל, מי זה השופרה דשופרה?
שם נעים ומעשה נעים, על מידה שאומר בסוף, נגיד ראובן. ראובן, נכון, או שמעון, שומע בכל השם, כן וכולי. טוב, אני קורא במקור 17, ממש בזרידות, פשוט עשה לך רב. הוא כותב ככה, הוא פשוט ביותר, שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא ששם בלב ההורים, אחרי כל ההתלבטות שלהם וההיסוסים שלהם, לקרוא לבנם בשם אשר יורה את העתיד לו או לאופיו. וזה כוונת רבי מאיר שבדק בשמות, ושם קידור הורה לו שאדם הנושא שם זה, אז יש חשש שהוא רשע, והקדוש ברוך הוא נתן בלב הוריו לקרוא לו בשם זה, מבחינה כזאת יש רוח הקודש, ויפין דברים אלו להסביר כל שם שאדם בוחר לבניו ברצונו ובלבד, בין שבחר בשם זה על שם אירוע או מקרה, כמו שאמרתם על שם מישהו אפילו, וגם אם הוא על שם צמח או עץ או חיה, כי גם שמות אלה משקפים עתיד או אופי. דוב יכול לסמל שאדם זה יהיה כבד ומסורבל, ומה זה צבי יכול לסמל שהוא יהיה זריז וקל, אבל כמו שראינו במדרש, זה לא אומר שאין בחירה חופשית. יכול להיות שקרו לך עצלן, ואתה תהיה הכי זריז בעולם. אבל הנקודת פתיחה שלך, כן צריך לעשות בזה השתדלות. וכך שם הקדוש ברוך הוא בלב הוריו. יש השגחה פרטית מאוד גדולה על השמות. וכן בשמות פרחים או עצים, וכבר מצאנו שאסתר שמה היה הדסה, שם של הצדיקים שנקראו הדסים, וכולי. על כל פנים הרי שגם בימי אבותינו קראו על שם עצים, וראו רבותינו בזה סמליות. בוודאי שהיו עוד שמות אחרים שנקראים על שם עצים או צמחים או פרחים, וגם להם יש משמעות סמלית. לעומת זאת, שמות על שם מקומות לא מצאנו, אך בדורות האחרונים מצאנו שם ציון או בן ציון. אכן מזה ראיה שאבותינו נהגו בקריאת שמות על שם מקומות, ויתכן שזה חידוש של דורנו, אבל יפה כוח הכלל שמה גרים לגבי כל השמות וכל סוגיהם הנ"ל, שאדם בוחר בהם ברצונו, בהנחה שמן השמיים שמו בליבו לקרוא כך. רואים שיש כאן השגחה פרטית, אמרנו עוד פעם, זה לא חוסם את ההשתדלות, וזה מאוד חשוב שאדם לא יגיד קוראים לי ככה או נעול, אין דבר בעולם שנועל אותך, אבל מצד ההשתדלות רואים שיש בזה רמז ופתיחת קו פתיחה שונה. אני רק רוצה לראות את המקור, אין לנו זמן, מה עושים? אבל שבוע הבא כבר אמרתי נעשה סוגיה חדשה, לא זה. טוב, אני רק אקפל בעל פה את המהלך, ואולי אם אתם רוצים נגמור את זה שבוע הבא, מה שאתם רוצים. רק את החושיות שאמרנו, רק אני אגמור אותם שנייה מכילה. אז אמרנו, למה האדם הראשון זה החוכמה הגדולה? כי הוא ידע לראות את הצינורות הרוחניים של מה שמחיה כל בריאה. וכך הוא ידע לקרוא לזה גמל, לזה סוס וכו'. אמרנו, לכן רבי מאיר היה בודק בשמות, כי לשם יש השפעה, כי זה הצינור הרוחני שלו. יש רוח הקודש כזאת להורים איך לקרוא לילד. לכן השלה הקדוש, עכשיו אנחנו יותר נבין, אם השם זה המהות של הדבר, כמו שראינו אצל המלאכים, השם משתנה לפי השליחיות. לבן אדם השם שלו לא משתנה, כי יש לו מהות אחת. מהות, יש לו בחירה חופשית, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם השם. לכן השם שלו לא משתנה כמו מלאך. מלאך, השם שלו משתנה, כי הוא כמו עבד. אתה תעשה ככה, זה השם שלך. אדם הראשון, לבני אדם יש בחירה חופשית, לכן השם שלהם הוא לא משתנה. כן? עכשיו, נענה רק על השאלות ששאלנו בשלה הקדוש, ואולי שבוע הבא נראה את זה יותר בהרחבה. השלה הקדוש אמר, תיזהר לא לשכוח את השם שלך ליום הדין, תגיד פסוק, למה? ראינו את המהלך של החפץ חיים, אדם שמלכלך על אחרים, יש לו כמה שמות וכו'. מהלך לפי מה שאמרנו, אומר רב צבי יהודה, אומר רב קוק, שם זה המהות, כמו שראינו, השם זה הנשמה. אדם שאומר את הפסוק שלו, מה זה לשכוח את השם שלך ליום הדין? זה לא שישאלו אותך איך קוראים לך, ואתה תשכח שקוראים לך דוד. אתה תדע שקוראים לך דוד. אלא מה אתה תשכח? יכול להיות שאתה תגיד דוד, ישאלו אותך עוד פעם איך קוראים לך. ששואלים אותך איך קוראים לך, לא שואלים אותך בעצם מה כתוב בתעודת זהות. שואלים אותך, האם קיימת את המהות שלך בעולם? לך קראו דוד, כי רצית, היית צריך להביא לעולם הופעה רוחנית של השם דוד. קיימת אותה? על אדם שהוא מלא בתורה ומצוות, עבד את השם, אז הוא יגיד דוד, הכל כלול בתוך המילה הזאת. על אדם שלא עבד את השם, הוא יכול להגיד דוד מהיום ועד מחר, הוא שכח את השם שלו. מה יעשה, אומר השלה הקדוש? תזכיר לעצמך שיש לך נשמה אלוקית. איך תזכיר את זה לעצמך? תגיד פסוק שבתוכו רמוז השם שלך. פסוק בתורה, ככה אתה מזכיר לעצמך, כמו שיש 60 ריבו אותיות לתורה, יש 60 ריבו שורשי נשמות ישראל. אתה תזכיר לעצמך שהשם שלך רמוז בתורה, ככה אתה תקיים, שאדם יודע שהשם שלו רמוז בתורה, זה תופס אותו. הוא נזכר בזה שיש לו נשמה אלוקית. ממילא הוא יחיה חיים של עבודת השם, ממילא הוא לא ישכח שמו ליום הדין. כן? ולמה על עם ישראל קוראים אדם, והאומות העולם קוראים אדם ולא בני אדם, זה אין לנו זמן, ואני לא רוצה להרוס את זה. השבוע הבא, בעזרת השם, נשמור את הדפים, ונגמור את המהלך שבוע הבא, ונתחיל סוגיה אולי חדשה, תוך כדי קצרה יותר.